סיפור ברכת יצחק בפרשת תולדות הוא דבר מאוד קשה להבנה. סיפור ברכת יצחק בפרשת תולדות הוא סיפור קשה להבנה. איך יכול להיות שיצחק לא התיר את עשיו? איך יכול להיות שיצחק לא ראה את ההבדל שבין יעקב לעשיו, שזה הבדל כמו בין אור לחושך? וגם אחרי שאמרו חז"ל, אמר רבי חנינא, כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, למה קרו עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות? א', גם זה צריך להבין בדיוק מתי זה קרה. יעקב ועשיו נולדו כשיצחק היה בן 60, כתוב בתורה. והיא כי זקן יצחק רצה לתת את הברכות, רש"י אומר שהוא היה בן 123. זאת אומרת, הנערים כבר היו בני 63. היה לו הזדמנות טובה במשך 60, וגם אם בשנים האחרונות קרו עיניו, אבל היה יכול לפני כן להכיר את ההבדל בין יעקב איש תם יושב אוהלים ובין עשיו איש ציד איש שדים. אבל יותר מזה, אני חושב שגם עיוור רואה את ההבדל שבין יעקב ועשיו, ובפרט שכל עניינם של האבות זה שהם אבות. כי דעתי למען אשר יצווה את בניו אחריו הלכו בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. הרי האבות ידעו שכל עניינם זה להעמיד בנים שילכו בדרך השם. איך יכול להיות שיצחק לא ראה שעשיו לא הולך בדרך השם, יעקב כן הולך בדרך השם, שזה עיקר עניינו? קשה מאוד. אגב, אפשר לשאול גם באופן אחר, למה קרו עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות? כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה שהוא יהיה עיוור כדי שיתבלבל ויוכל לברך את יעקב? יש לי הצעה אחרת, במקום שהקדוש ברוך הוא עשה עיוור, שיפתח לו את העיניים, הוא יראה מי זה עשיו ומי זה יעקב. הרי הכל זה טעות מההתחלה. אם נאמר שבאמת יצחק לא הכיר את עשיו, אז בגלל שהוא לא הכיר את עשיו צריך היה לעבר את עיניו? בגלל שהוא לא הכיר את עשיו היה צריך לפתוח את עיניו שיראה מי זה עשיו, נגמרה הבעיה. אני מוכרח לומר לכם, גם דרך פתרון הבעיה נראה משונה באופן שקשה לקבל. יש מחלוקת חינוכית בין האבא לאמא. יצחק אוהב את עשיו, רוצה לברך אותו, ורבקה אוהב את יעקב. מה עושה כשהאימא חולקת על האבא? היא ניגשת לבן ואומרת לו, בוא נרמה את האבא. התורה זה תורת חיים. התורה היא באה ללמד אותנו דרכי חיים, נכון? ויפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של הבנים. התורה מאוד מאוד מעריכה בסיפורי אבות כדי שמהם נלמד מוסר ומידות לדרך ארץ. כך נראה לכם שזה הצורה האידיאלית של ניהול בית, שכאשר בעל ואישה לא מסכימים זה עם זה בדרך החינוך של הילדים, אז האישה צריכה לבוא לבן, להגיד לו, שמע, בוא נרמה ביחד את אבא, אתה, אני אלביש אותך את הבגדים של עשיו, תיכנס ותיקח את הברכה של אבא. זה מה שאנחנו לומדים בפרשה הזאת. אני רוצה לומר לכם משהו נוסף. אני תמיד סבור שיותר טוב להישאר בקושיה חמורה מאשר להסתפק בתירוץ עקום. זה לא נורא שיש בתורה דברים שאנחנו לא מבינים. התורה גבוהה מן השמיים, דברי אלוהים חיים, מותר לנו לא להבין, להישאר בצחיות. אסור לנו להסכים לדברים שהם לא הגיוניים או לא מוסריים. אם אנחנו מוצאים בתורה פרשה שנראית לא מובנת, אני לא רואה שום בעיה שנגיד לעצמנו זה לא מובן. בעזרת השם יבוא יום והשם יפתח את עיניי ואשכיל ואבין יותר טוב מה שיש שם. אבל להתחיל להסכים לכל מיני דברים שהם נגד השכל, נגד ההיגיון, נגד המוסר בשם התורה, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ולכן הקושיות שאמרתי הן באמת נראות קושיות מאוד חזקות, ולגודל הקושייה אנחנו צריכים פה הבנה מעמיקה בשביל להתמודד עם זה. כן, האמת היא שהרבה כתבו על הפרשה הזאת, שהיא בגודל קושייתה דורשת ביוק, ויש כמה וכמה פירושים מאוד מעניינים. אני בחרתי להביא הנה את הפירוש שנוגע לענייננו, שכותב הרב זצ"ל בדרוש שלו לפרשת תולדות בספר מדבר שור. מדבר שור זה אגב היה אחד הספרים, הדברים הראשונים שהרב כתב בגיל צעיר יחסית. כתב ספר דרושי שנקרא מדבר שור. הספר הזה נעלם, והמחברת הזאת בשלב מסוים נעלמה מביתו של הרב, ובאופן מפתיע אחרי 60 שנה מישהו מתעמידי מרכז הרב פגש מישהו מתחנה מרכזית ואומר, תשמע, יש לי פה משהו, אתה יכול למסור אותו לרב צבי דקוק? הוא אמר, כן, לקח את החבילה, הביא את זה לרב צבי דקוק הביתה. הרב צבי דקוק פתח את המחברת, התעלף כמעט במקום, מישהו מסר לו את המחברת של מדבר שור שנעלמה מבית אביו לפני 60 שנה. ואז הוא כמובן מסר את זה למישהו ועבדו על זה והוציאו את זה לאור, אותו ספר, ספר הדרושי. ולאחרונה, לפני איזה שנתיים, יצא בלאמונת ביתנו ד' שיעורים של הרב טאו על הדרוש הזה. הדברים שאני אומר עכשיו הם לקוחים ממדבר שור, שאני מלמד למדתי את הפה גם שנים קודמות. אשמח שיעורים שבזמנו שמעתי מרכז רב מהרב טאו על הדרוש הזה. בהרחבה, כל מה שאני אומר עכשיו כבר כתוב לפני שנה או שנתיים, זה הופס, כתוב לאמונת פרנד ד'. אני מאוד ממליץ לקרוא את זה בהרחבה, כי זו סוגיה, כמו שהסברתי אתמול, סוגיה מאוד מאוד חשובה, מרכזית ויסודית היום ביחס לכל ההתמודדויות שיש לנו היום במדינה, ובפרט לאנשים שמתכוונים ללכת לצבא, מה שנקרא עם ראש גדול, ולקחת אחריות בתחומים האלה. זו סוגיית יסוד, הייתי אומר, בכל ההוויה הרוחנית, הצבאית, המוסרית שלנו פה במדינת ישראל. אז אם ככה, בואו רגע נבחן את הדברים. הרב יוצא מתוך הנחת יסוד שהיא בעיניי באמת פשוטה, שיצחק ידע בדיוק מי זה עשה, כמי זה עשה. אי אפשר להסכים אותו. לא יכול להיות שיצחק אבינו, זה השם שלו, הוא האבא. אבינו זה שם, זה מהות. אבא עניינו להופיע את הילדים. שלושת האבות, עיקר העניין שלהם בעולם, עיקר המעלה שלהם בעולם, הם בנו את בית ישראל דרך הבנים שלהם, המעבור של הבנים. בוודאי שיצחק ידע מי זה עשיו ומי זה יעקב. סליחה? כן? אבל אני עכשיו עושה, אנחנו צריכים לנסות לראות מה קורה שם בבית. קודם כל, ביצחק אבינו עדיין לא נשלם בית ישראל. המדרש אומר, מי ייתן את הפור מתאמה? לא אחד, לא יחידו של עולם, כגון אברהם יתרח. תראו, כל התהליך של יצירת עם ישראל עובר הרבה בירורים. אנחנו רואים שיתרח היה עובד עבודה זרה. אנחנו מכירים את כל השחזה מספרים על תרח. ואצלו בבית גדלו שלוש בנים. אחד רשע בן חם, נכון, שני צדיק עליון אברהם, והשלישי כזה אחד שעומד באמצע בין נכון לבין אברהם, קראו לו הרן. להרן היו שלושה ילדים. אחד נרשעת, שקראו לה מילכה, והיא התחתנה עם נחור. השנייה, צדקת עליונה, שקראו לה יצחק, היא שרה, שהתחתנה עם אברהם. ואחד כזה שהתנדנד באמצע, בסופו של דבר נפל, קראו לו לוט. אלה שלושת הילדים שקראו. נחור ומילכה, שני רשעים, נולדו להם כמה נולדו להם שני בנים. נולד להם בתואל, נכון? ולבתואל, בן נחור, נולדו שני ילדים. אחד, לבן, שכשמו כן הוא היה שחור לגמרי. והשנייה, רבקה, שהייתה צדקת עליונה. ללבן, גם הוא, אני לא יודע כמה ילדים בכלל היו לו, אבל רואים מחז"ל שהיו לו עוד ילדים, כנראה חבר'ה שלו, בנדה שלו, כי אחר כך במרדף, כן, חז"ל מספרים שהוא לקח אותם יחד איתו, אבל אצלו בבית נולדו גם רחל ולאה. כלומר, אנחנו חיים בתקופה שעם ישראל מתחיל להתברר איפה הוא, שזה לא חיזיון מצוי שמתוך רשעים נוראים יוצאים צדיקים עליונים. יצחק עצמו שהיה עולה תמימה ונולד לאבא ואמא צדיקים התחתן עם אישה שחז"ל קוראים לה כשושנה בין החוכים, כן, רעייתי בין הבנות, זו רבקה שגדלה בבית בתואל, באחות לבן הארמי, כן? כלומר, צדקת עליונה שגדלה כל ימיה בין רשעים, ובכל זאת יצא צדק. ומי מבניו יעמיד את עם ישראל? שלא לגמרי ברור. א', הוא רואה שעשיו הוא בכור. ובכור יש בכל זאת משהו ראשוני, אתה כוחי וראשית פוני. ואנחנו רואים בדיני בכורה, והתורה נותנת לבכור פי שניים. כלומר, יש בבכור, על פי דין תורה, משהו של ההתחלה של שפעת החיים, זה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד יסודי, שאנחנו מוצאים שהבכורות נבחרו לעבוד את עבודת המקדש. נכון, הם קלקלו. הם קלקלו כשהם השתתפו בחטא העגל והפסידו את מעלתם. אגב, יש בחז"ל כאלה שאומרים שלעתיד לבוא, הבכורות יחזרו לעבוד יחד עם הבנים. יש דעה כזאת בחז"ל. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שלבכור יש מעמד של קדושה. מעמד של, כן, הראשוניות. בני בכורי ישראל. אז הגמרא אומרת שאם יש לאדם שני בנים, הראשון הבכור צדיק, סליחה, הבכור הראשון רשע והשני צדיק, אז יושב האבא לפני פטירתו ועושה לעצמו חשבון כזה, תגיד שלאבא יש הרבה ירושה, הוא אומר, אם אני אחלק את הרכוש שלי שני שליש שליש לפי דיני תורה, באופן שהבן הבכור יקבל שני שליש מהרכוש והבן הצעיר יקבל שליש, אז הרשע הזה לא יצטרך לעבוד לפרנסתו, יחריב את העולם לרשותו, והצדיק שיקבל חצי מזה יצטרך עוד לעבוד קשה לפרנסתו ולא יוכל לעשות כל כך הרבה צדקות. יש לי רעיון, ניקח 99% מהרכושים, ניתן את זה לצדיק שישב כל ימיו על התורה ועל העבודה, אני בטוח שהבן הצדיק הזה יעשה עם הכסף שלו אך ורק טובות וצדקות, והבן הבחור שלא יתרגז אני אתן אף מלך על מיון שלו. נכון, אחרי שאדם מת הוא לא יכול להופיע איך להתחלק על ראש התורה, מה אדם רוצה להתחלק ולהעביר בחייו, לתת מתנה את רוב רכושו לבן הצדיק כדי שיעשה שימוש יותר טוב עם הכסף. נשמע הגיוני, נכון? אומרת הגמרא והבטרה, לא תהה בעבור רחסנת אפילו מברה מישה לברת אבא בילמה נפיק מיני זר המעל. אומרת הגמרא, תעשו לעשות, אומרת הגמרא שאם קוראים לך להיות עד לחתום על כתב מתנה שמעביר את הירושה לבן הטוב, אפילו העברת ירושה כזאת מבן רשע לבן צדיק, אל תשתתף בדבר הזה, כי זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? מה אתה אומר? כי אולי מהרשע יצא בן צדיק. זה משהו מאוד תנוע. מה זה אולי? אם אתה יש ספק מוציא מדי ודאי. ברור שכרגע בן הבכור הוא רשע, והבן השני הוא צדיק. אני נותן להם כסף, הדבר הפשוט הוא שהרשע ישתמש בכסף לרעה והצדיק ישתמש בכסף לטוב, אז למה שנועצת כל הכסף לצדיק? אולי הנכד של מהרשע יש צדיק, אולי, אז לא, לכי אולי הזה הוא משנה את מה שאני יודע עכשיו. חוץ מזה בינינו, למי יש יותר סיכוי שיהיה לו נכד לבן הרשע או לבן הצדיק? מסתבר, בפשטות, שלבן הצדיק יש יותר סיכוי, נכון, יש פן שלו. שני הכיוונים. אבל בסופו של דבר, סטטיסטית, הסתברותית, ובתורה, והרבה דינים הולכים אחרי הרוב, רוב הסיכויים שלבן הצדיק יהיה נכד צדיק, ולבן הרשע יהיה נכד רשע. אז למה אסור להעביר את הרכוש? אלא הביטוי, דין מנסיק זר המעל יתום שוכח, הסביר הרב. בדרך כלל, אדם הולך אחרי מראה עיניו וצריך לעשות מה שהוא מבין, חוץ מדיני ירושה. מדיני ירושה יש בהם משהו מיוחד, זה ההשפעה על הדורות הבאים. השפעה על הדורות הבאים באמת זה לא עניינך. כלומר, מה פה זה לא עניינך? התורה לימדה אותנו שאדם קשה לו לדעת מי הם הדורות הבאים שיעמדו עמנו, לטוב ולרע. אי אפשר לדעת. אגב, דוגמה אחרת, אבל היא גם תהיה קשורה לזה, על חזקיהו המלך, שידע ברוח הקודש עתיד לעמוד מנבל כמו מנשה ופרש מאשתו, וקיבל את זה מזיפה חמורה של שלש מלכים. ואומרת הגמרא בעד כך שדרחמן על המלך. מה פרוש בעד כך שדרחמן על המלך? אז זאת אומרת, הוא יודע שיצא מנו בן מנשה, והבן הזה יחריב את עם ישראל, אז הוא שירות אבן, בסדר, לא יהיה לו חלק עולם הבא. הוא יחטוף, אבל הוא רוצה להציל את עם ישראל מגלות. נכון ש... יצא מבין מנשה, אבל... אחרי מנשה,
הרבה דורות, מהחוזר הזה יוצא גם מלך המשיח. ומה אתה רוצה עכשיו? להשתיק את זרע דוד, להשתיק את זרע מיוחד, בגלל שכרגע יש בעיה מקומית עם הבן הזה? הדאגה לדורות הבאים זה משהו מאוד פנימי, סדר הופעת נשמות בעולם. אל תתערב, אל תפלא. אתה מלך משושלת בית דוד, צריך להאמין את המלכים אחריך. יש בעיות, נכון, יש בעיות בעולם. בעל הקשר רחמן הולך. אתה צריך להתמודד עם מה שאתה יכול. אתה תיקנת, חזקיהו תיקן מה שעשה אחז אביו הרשע. אתה, זכותך וחובתך להשקיע את כל מה שאתה יכול בשביל לחנך את מנשה כמו שצריך. בסופו של דבר, יש דברים שמעבר לחשבונות שלך. כך אומרת הגמרא בבבא בתרא, שאתה דן על זה שהתורה אמרה שצריך לתת לבחור פי שניים. נכון, לפעמים המבט הנגלה מתנגש. אבל את המבט הנגלה שלך תפעיל בכספים שאתה נותן בחייך לצדקה. למדת, אדם יש לו סכום מוגבל לצדקה. ויש לפניו שני עניים, אחד אני צדיק ואחד אני רשע. כתוב בפוסקים שבאמת יש עדיפות לתת לך כסף לעניים שלו. הוא לא יכול לתת לשני, יש לו כסף רק לאחד, ויש לפניו אחד צדיק ואחד רשע. ברור שהוא ייתן את זה לאיש הצדיק, מפני שהוא בטוח שעל ידי כך הכסף שלו, חוץ מזה שהוא שכר, הרי כאן הוא שכר חסד עם בן אדם וכאן הוא שכר בן אדם. כאן יש לזה איך מוסף, הוא שכר חסד עם אדם צדיק, שאחר כך כשיעבוד הרבה אני עושה הרבה צדקות. אבל כשזה מגיע לדיני מושג, אל תתערב במה שהתורה אמרה. כלומר, אם בכור הוא לא פשוט. היום העולם המודרני הוא כל הזמן מלמד אותנו רק לנהוג לפי השכל. התורה גם היא אומרת להשתמש בשכל, הידוע. המצווה הראשונה בתורה זה ללמוד תורה בשכל. אבל התורה גם מלמד אותנו שיש דברים שהם מעבר. לא בגלל שהם בניגוד לשכל, אלא שהשכל לא מסוגל לראות אותם. מה יקרה עם הדורות הבאים שלך? בוא, עד כאן. בוא תפעיל את השכל בתוך העולם שאתה חי בו. כשמדובר על הדורות הבאים, תניח שם לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים, והקדוש הוא אמר לך, הנה ירושה לבחור לתת פי שתיים. ולבחור יש מעמד. זה לא מסתדר לך? אוקיי, תדינה לפי דיני תורה. להלכה ברורה, שמור על ההלכה. אם כן, יצחק היה במצוקה גדולה מזה שהוא ראה את עשיו בכור. ולא בפשטות אפשר לבטל את מעמד הבכורה, שאנחנו רואים בתורה שלמעמד הבכורה יש ערך רב. אבל יש פה שאלה שנייה הרבה יותר נכון שיצחק עולה דמימה, יהודי קצת, כל חייו לא יצא מישראל, לא הלך להתמודד עם כל מיני דברים, אבל הוא יהודי חכם, הוא יודע בדיוק מה שקורה בעולם, והוא יודע שעם ישראל הולך פה נגד כל האנושות במשך הרבה דברים. כבשה בין 70 זאבים. אני חושב שהוא יודע בדיוק מי הם העמים העתיים. הוא יודע בדיוק מה יעשו העמים העליליים לעם ישראל. וזה שעם ישראל יצטרך לעמוד ולהילחם על חייו נגד כל זאבי הטרף שסביבו, זו הייתה אמת ברורה. אני ברשותכם לוקח סוגריים, אני מקווה שיהיו קצרות. אני אומר גם לדבר הזה. הרבה פעמים, אומרים לי תחילה, חושב על דבר הזה. המצווה הראשונה בתורה, המצווה הראשונה. כואב, מצווה כזה דם. ודווקא עם המצווה הזאת, אדם נכנס לבריתו של אברהם אבינו.
המצווה הראשונה שיהודים קיימים.
המצווה הראשונה שאדם מקיים בפועל זה מצוות מילה. יש כמובן, אני אומר את זה הרבה דרשות, אבל דבר אחד פשוט אני אומר, אני חושב שהוא מאוד אמיתי, אני קראתי אותו של הרמב"ם, זה לחשוב שדבר להיות מוכן להתמודד עם הקשיים המצרים והמערכים של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתנו את חשב. אני תמיד אומר את זה, אברהם אבינו מתחיל בציווי לך לך מארצך מולדך ומדינתך. אברהם אבינו הוא זה שהצטווה למילה שהצטווה אותו מכל ימי הארץ. נכון, בסוף עזך לגוי גדול, בסוף הגדלה שמך ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה בסוף. בהתחלה זה לך לך. בהתחלה זה הניתוק מאומות העולם שמעמיד אותנו מול כל העולם. למה נקרא שמו אברהם העברי? שכל העולם מעבר לזה, אברהם עדין מעבר. זה לא פשוט. יהודי צריך לדעת שלהיות יהודי זה נכונות למסירות נפש. בלי מסירות נפש, בלי נכונות למילה, אי אפשר להיות יהודי. היהודי נכנס בבריתו של אברהם אבינו, נכנס ליהדות, לגיבושו ולתם, נכון. ביום השמיני למילתו, כן, היום מחפשים פטנטים, יש היום עושים ברית מילה בהרדמה, יש היום לוקחים רופאים, מנתחים, כירורגים, מומחים. בסדר, זה קשקוף. התורה בדיוק ידעה מה לצוות, תינוק בן 8 ימים, שיש מוהל טוב, שיודע את השיר לפניו, יש כוח לנפש להתגבר. כמו שאולי לא כולם יודעים, אנחנו יודעים, מיתות החיים להתגבר. זה מאוד נחמד שעובדים כל הזמן שריקות הרגעה, ומגדלים את הילד בלי בעיות, ואחר כך פתאום הוא עומד לבד, והוא כמו מגדל קלפים מתמוטט. זה לא נורא שיותר קשה. זה חלק מהלימוד לעמוד על הרגליים, התינוק מוכה, נכון? והתינוק מוכה, הוא אומר לשקוט, הוא שמח כל חייו על זה שהוא עבר בריתו של אברהם אבינו. אבל בכל אופן, אני חוזר אלינו, יצחק מבין כאבא שרוצה לבנות את בית ישראל, שבית ישראל צריך לעמוד מול כל שאבי הטרף, הנחשים, האריות, הנמרים, הצבועים שרוצים לטרוף אותו. ויש לפניו שני ילדים. האחד, איזה ישיב מתחמון, חבל זמן, איש שם יושב אוהלי, כל היום יש לו חינוכים של קצות ונתיבות, מפלפל עם האבא שלו, יצחק אבינו נשפך מרוב תענוג. ממש גן עדן, ילד כזה, תלמיד חכם, עצום. אבל יצחק יודע שבשביל העמיד קומה, לא מספיק לא קומה. תלמיד חכם זה מאוד חשוב. אבל עם זה אפשר לבנות עם? למשל, בשכנות שלהם היה תלמיד חכם גדול, שני תלמידי חכמים גדולים. אחד קראו לו שם בן נוח, והשני קראו לו עזר בן... אבא של עזר. בכל אופן, בירושלים היה בית מדרש של שם בן עזר, ושם ישבו שני צדיקים. כל היום לימדו אמונת השם אחד, והשפעתם וסביבתם הייתה אפסית. בסביבם התרחשו כל הזוועות שבעולם,
הם נשארו מהאום. ובאמת אף אחד לא התנגד אליהם, שמעולם לא ניסו להשפיע על שום דבר. הם פשוט ישבו להם בישיבה, מי שבא ללמוד למד, מי שלא לא, ובזה נגמר העניין. אולימפוס כזה לא מאיים על אף אחד, ועם זה לא בונים עם. וכן, אתה רואה את מלחמת ארבעה, החמישה מלכים, אתה לא עושה שום דבר. אחרי שאברהם הולך, מנצח ועושה סדר, אתה בא לו עם לחם ומים ואומר, תודה לריבונו של עולם שעזר לך. מה זה תודה לריבונו של עולם שעזר לך? אם זה כל חשוב, איפה אתה היית כשהייתה המלחמה? למה לא סגרת את הישיבה קצת ושלחת אנשים לעזור לאברהם במלחמה עולמית נגד הרשע בעולם? לא, אני עסוק בסוגיות פיוניות העומדות ברומו של עולם. אני מהאום.
אני כזה ילד טוב, תמיד לומד תורה, הוא כל היום ישב בכולל, לא הלך לצבא, לא בזבז זמן על מזל"טים, לא הלך לעשות ניווטים. אישיניק אמיתי.
מה אתה חושב, אישיניק? מה אתה חושב, אישיניק? מה זה סדמת כמו המכיניסטים האלה? אם אתם צריכים לעבור, לעשות מסעות המקורות, לעבור בירושים. אישיניק ישב כל יום למד.
הוא היה
קיבור,
מה, הוא היה
שלם,
הוא היה
בן אדם
גדול, מה, לא
יכול להגיע? זה עדיין לא התברר. אתה, זעקתך מובנת, והיא תתברר בהמשך כנכונה, אבל אני מתאר את המצב עוד לפני שהידיעה הזאת שעכשיו הזכרת אותה התבררה. אני מדבר מה יצחק חושב כשהוא רואה לפניו את יעקב ועשיו. לעומת יעקב, עשיו, לבחור עמית, היה הולך, מתמודד עם החיות הטורפות, מנצח את כולם, אדם מלא כוחות, מלא גבורה, מלא תעוזה, ממציא כל פעם המצאות חדשות, איך לצוד צייד, מכה את כל הזאבים, את כל הנחשים, את כל החיות הג'ונגל. ודאי שעשיו כמו שהוא לא יכול להיות עם ישראל, אבל מי אמר שממנו לא יצא עם ישראל? כי נחזור למה שהזכרתי מקודם. למה נולד אברהם
בבית
דרך? למה נולדה רבקה בבית בתואל, רחל ולאה בבית לבן? למה הקדוש עושה דברים כאלה שצדיקים נולדים בבית של רשעים? אחד מה אני אסיים. טוב. אבל אני רוצה, במקום לחלוק על המילה לסיום, אולי להסביר אותה בצורה קצת יותר עמוקה. למה משה היה צריך לגדול בבית פרעה?
זה
לא
היה שלך.
כלומר, לפעמים צדיקים מרוב צדקותם הם אינם יכולים להתמודד עם בעיות העולם. וזה שהצדיק גדל בבית של הרשע ורואה וסופר בתוכו את העוצמה, את העוז, את האמביציה, את הכוחות שיש שם בבית הרשע, אבל הוא בצדקותו מזהר אותם ומפנה אותם לדרך הטובה, הוא אוכל שם דברים שבלעדם הוא לא יכול. הרב כותב שאם אברהם לא היה גדל בגור הכרבים, הוא היה הופך להיות אדם רוחני מנותק במציאות, הוא לא יכול להעמיד את המצוות. שבהגדה של פסח אנחנו אומרים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ואז הולכים לספר על אברהם שיצא מטרח. שם בהגדה הרב מסביר שאברהם, בגלל שהוא היה אדם כל כך רוחני, שהוא חיפש את בעל הבירה, מבינים? כל העולם הטבעי לא מושך אותו, הוא מחפש מה עומד מאחורי זה, מה שורש הכל. אם הוא לא היה גדל בתרבות האלילית שהריצה את הטבע, את החומר, את הגלוי, וספג משם את היכולות להתייחס גם לטבע, לחיים, לגלוי, הוא היה הופך להיות איש רוח שמנותק מהחיים. הקדוש ברוך הוא גידל אותו שם בבית דרך, שיספור משם את כל העוצמות הנפש שקשורות לאהבת והרצת הטבע, אבל ישתחרר מהתאומה שלהם, הזוהמה שלהם, ויחשוף את מה שעומד מעל הטבע, אבל יישאר יכול לחבר שמיים וארץ. משה רבינו, אם הוא לא היה גדל בבית פרעה, הוא לא יכול אחר כך להתמודד עם פרעה. הוא לא יכול אחר כך להנהיג את עם ישראל למדבר. כי איש רוח, איש אלוקי כזה רוחני, מוכרח לקלוט לתוכו גם יכולות שיעזרו לו בשביל לחבר שמיים וארץ. יצחק סבר שוודאי עשיו בצורתו הנכוחית הוא לא ראוי להיות עם ישראל. אבל כמו שאימא שלו גדלה אצל בתואל, כמו שאשתו גדלה אצל בתואל ונהייתה כזאת צדיקה, כמו שאבא ואימא שלו גדלו בבתי רשע ונהיו כאלה צדיקים, הוא חשב, כיוון שעשיו הוא הבכור, ומצינו שלבכור יש קדושה, אלא לפעמים היא נסתרת. אז חשב יצחק שיכול להיות שדווקא מעשיו יצא הנהגה, השלטון, הכוח שיאמין את עם ישראל כעם, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר ויצחה לגוי גדול, כיוון שההבטחה האלוקית היא להיות עם בעולם. סבר יצחק שמי עשיו יכול אחר כך להופיע העם הזה שצריך את כוחות הגבורה של עשיו. וכיוון שגם עשיו הוא הבכור, ויאהב יצחק את עשיו, יצא את בפיו. מסביר הרב זצ"ל, לא כתוב שהוא אוהב בלשון אוהב, יאהב, אלא מה? אבב ההיפוך מהפכת עתיד לעבר. מה זה החידוש הראשוני הזה שיש בלשון הקודש? לקחת פועל בעתיד, להפוך אותו לעבר. אומר הרב, ודאי שיצחק יראה את אהבתו לעשיו, לעבר. אבל זה לא היה בגלל מה שיש בעשיו בפועל, אלא בגלל מה שחשב יצחק שיהיה בעשיו לעתיד. ויאהב, כלומר, הוא אוהב לא את עשיו כמו שהוא, אלא את הכוחות הגדולים שהוא רואה בעשיו, שהוא מעריך שמהם אחר כך יצא עם ישראל. כי עם ישראל מוכח גבורה ועוז, ומוכח להיות מלוכה, להילחם נגד כל זאבי הטרף העמים שסביבו. אבל רבקה היא ידעה משהו אחר. כאשר התרוצצו אבנים בקרבה, הלכה לדרוש את השם, ושם נאמר לה, ויאמר השם לה, הדגש הוא לה, איך אני אסביר? שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך יתייך יפרדו לגוי ולאום אלוהים יחס. כלומר, נאמר לה בנבואה ששני הבנים שישנם, אחד זה עם ישראל ואחד זה המתנגד הכי גדול לו בעולם הגוי, שנקרא מלכות אדום, שזה מלכות רביעית שהיא מנסה לקחת מישראל את השם. ולאום אלוהים יחס. זה לא שלב עוד כמו השלבים שלפני כן, שבא אברהם מטרח, ובא רבקה מבתואל, ובא רחל ולאה מלבן. זהו, מכאן ואילך, אחד צדיק, אחד רשע, אחד עם ישראל, אחד אומות העולם. נו, אם בן עשיו ליעקב, אחד ישראל ואחד אומות עולם, ברור שיעקב. ולכן כתוב ברבקה, אוהבת את יעקב, אוהבת בפועל. איך אני אמר את שיש שלה שלך? אני יודע מה שאתה רוצה לשאול, אני אומר.
ואת רבקה אוהבת את יעקב, היא אוהבת אותו בפועל. למה? כי נאמר לה בנבואה ששני הבנים שלה, אחד זה עם ישראל ואחד זה אומות העולם, אז אין זה ברור של יעקב ולא עשיו. גם יצחק ידע שעשיו כמו שהוא לא יכול את עם ישראל, הוא חשב שעוד לא נגמר הבירור, והבירור עוד יימשך, והבנים או הנכדים של עשיו זה יהיה עם ישראל. אבל רבקה היא יודעת שיעקב הוא ישראל, הוא יעמיד מידתו נטייה כל בניו קודש, מכאן ואילך נגמר הבירור, יעקב הבכיר שבעבוד, הוא התוצר הסופי שעבר באמת שלוש בירורים. אברהם מנחור, בירור ראשון, יצחק וישמעאל בירור שני, יעקב נעשה בירור שלישי, יעקב מידתו נטייה. את זה ידעה רבקה. רוצה לשאול פה ידידינו, למה היא לא סיפרה את זה ליצחק, נכון? עוד יותר, שבא ויעבוד שעיר. כן, נכון, נכון. באמת הרב לא מזכיר את הביטוי הזה, רב יעבוד שעיר. יכול להיות במובן הזה שאפילו אין צורך לזה. כשאתה יודע שפה הולך להיות עם ישראל, אתה מסתכל על שני הבנים האלה, סופן. אבל ההערה שלך היא נכונה. אבל השאלה הגדולה, למה לא אמרה את זה לך? על זה אתם צריכים לדעת. נבין שחובש נבואתו חייב מיטה. מתי? והקדוש הוא אומר לו לחמו. אבל באותה מידה, מי שלא אומרים לו לאמור, אסור לו לומר. כלומר, אגב, אתה מלכה, שאנשים צריכים לדעת אותה. הלכה שנובע תורתי קודם. כתוב שמי שחבר שלו מספר לו ידיעה אישית, אסור לו לספר את זה לאף אחד. אלא אם כן הוא אמר לו, אבל אם לא אמר לו מפורש, אסור. הוא אמר לך, מי אמר לך שהוא עושה שמישהו אחר ידע מזה? גם זה לא דבר של גנאי, גם זה דבר טוב. כן? אסור לך להגיד זה לאף אחד, אלא אם כן הוא אומר לך, לך תאמר. מה?
אבל
יצחק
הוא גם בעצם היה משהו
זה לא דין חורה. דין חורה זה בחור פטר. התורה בתורה זה לא מסוגל. דין חורה בירושה דווקא בחור של האב. טוב, אבל כמו שאומרים, בסדר, פה יש סיבה למה זה לא זה, בגלל שזה מישמעין, זה מהגר וזה מטרה. אז בואו, שהקדוש הוא אומר במפורש לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע, אז אין ספק. אבל כאשר ליצחק נולדו מרבקה עצמה הצדקת שני ילדים, אחד בכור ואחד שני, סבר יצחק שולחים אחרי הבכור. אני רגע רוצה להשלים את הדבר הזה. רבקה אסור היה לה לגלות ליצחק את תוכן הנבואה, כי כתוב ויאמר השם לה. אתם יודעים, בתורה כולה מדבר השם משה לאמור. מה זה לאמור? לך אמור לבני ישראל. וזה מופיע בתורה כל הזמן, כי הדגש הוא, כל מה שנאמר למשה לא נאמר למשה, נאמר לכל ישראל. ומשה הוא שליח להביא את דבר השם לישראל. מה שאין כן כאן שכתוב היומר השם לה, היא לא, אסור היה לספר את זה. תשאלו למה. או, זו תשובה מצוין, זו שאלה טובה. היא פה היסוד של כל הדבר. למה קרו עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב ויתון את הברכה? כלומר, רבקה מבינה שיש פה סוד גדול. הרי יצחק היה צדיק בית צדיק. וחז"ל אומרים, ויעתר השם לו, כי הוא היה צדיק. אל אברהם ושרה כתוב, אברהם תפל לשרה בלווים. אבל אצל רבקה זה לא ככה. יצחק הוא נביא גדול כמו רבקה ויותר ממנו. ורבקה רואה דבר מדהים שהקדוש ברוך הוא מעלים את האינפורמציה הזאת מיצחק. יש פה סוד שאנחנו רוצים להבין את זה. למה הקדוש ברוך הוא העלים את הידיעה
שהוא אמר לרבקה מיצחק, ומתוך כך היו דברים צריכים להתגלגל כך. מדרש אומר להודיעך כמה נפטר אותו צדיק פה. תראו
כאן הרב יוצא יצחק צדק. עם ישראל צריך להיות מלא גבורה ויכולת להתמודד עם רשעי עולם.
אבל זה לא דבר פשוט. להרוג, זה יכול להשחית את הנפש.
יצחק צדק שהוא חידש בעם ישראל, כשהוא בדק איזה בן ראוי להיות עם ישראל, הוא אמר, הוא מוכרח להיות משהו מלא קבורה, מלא עוז, כדי להיות יכול לעמוד נגד כל הזאבים הטורפים שמסביב. ולכן הוא אהב את עשיו קיצה את אחיו. האב האמינה של יצחק היא הייתה האב האמינה צודקת. איך עם ישראל יכול להתקיים בעולם אם לא יהיה בו עוז וגבורה ונחישות ויכולת להתמודד עם כל העמים שסביבו? איך אפשר להקים מלכות בעולם שתהיה מנוגדת לכל אומות העולם, לתרבות שלהם, לאמונות שלהם, מקום השלושים, והיא תחזיק מעמד אם לא שיהיו בתוכה אנשים גיבורים אמיצים שיודעים לשלוף חרב ולהילחם עם הרשע בעולם? כי כל זמן שיש רשע בעולם, אין אפשרות להעמיד את האלטרנטיבה של הטוב מבלי להיות מוכן להילחם.
אבל יש סכנה. מלחמה זה דבר שיכול להשחית את הנפש. הכימוש משחית. השידות משחית. זה באמת לא דבר פשוט. להרוג. חז"ל אומרים, בית דין שהייתה יושבת לדון אדם למיתה, הייתה יושבת לתענית כל היום. תישב בתענית כולו, ואם אפשר לדעת ביום יותר מפסק דין אחד, ובכלל זה הדבר מאוד נדיר, שיש אפילו אומרים אחת ל-70 שנה, זה כבר יותר מדי. כלומר, איך אפשר לשלוח אדם לקרב, ובקרב הוא יערוב 10, 20, 50 מאדם? איך אפשר לשלוח טייס להפציץ את אחמד יציאו? ובתנועה אחת של המסתרת אתה מטיל פצצה של טונה ו-30 אנשים קיפחו את חייהם? מה זה עושה לך? שאל השדרן קטן חלוץ. מה זה עושה ללוחם שלוחץ על ההדק ויורה ורואה יהודית? מלחמות היום זה מלחמות אלגנטיות. היה שבכלל לא רואה את מה שכאן. אפשר שמושך את הסטיק למעלה ונעלם, הוא אפילו לא ראה, רק המצלמה מאחור מצלמת עם מפגח, הוא אפילו לא ראה את זה. גם בכיר, אתם יודעים, אתה יורה באנשים בדרך כלל זה ממרחקים בכל זאת של... לא מאות מטרים, אבל עשרות מטרים, נופל שם. בתקופות שהכבוד היית יותר מסוים. יש לי חבוד דבר, ימי דוד, נלחמו עם חרבות, הם יצאים לחשוב מה זה נקרא לי, לכם חרבות. צריך להתקרב לאויב, ופשוט לשחוט אותו. אחד לשחוט השני, אחד לשחוט השלישי, אחד לשחוט הרבי. ולראות איך אתה קוראת להם ראשים, וקוראת להם אוזניים, ושופך להם את הבטן. ואחרי זה להישאר אדם עדין, רוחני, מוסרי, נחמד, פטרן, סבלני. זה לא פשוט. בטח שמעתם, קראתם ספרים על מה היה אחרי מלחמת העולם השנייה. כמה זמן לקח לחיילים שחזרו מלחמת העולם השנייה לחזור לחיים נורמליים. אם אתם זוכרים,
בארצות הברית היה פרשה מיוחדת אחרי מלחמת יצר. חוץ שלטי הרמבויים למיניהם, חוץ מזה שזה רצון שלא ליבו לעשות כסף, הם היו מבוססים על דברים אמיתיים. חזרו מבייטנאם מאות ואלפי חיים שבמשך שנים הסתובבו בג'ונגלים של וייטנאם ושחטו והרגו ועסקו באלימות קשה מאוד נגד הווייטקונג, שזה הם גם כן מפלצות לא קטנות. ואחר כך פסיכולוגית הראשים האלה התקשו לחזור לתפקד בחברה בפרמטרים הנורמליים, שזה נהד לו כיף אותך, כן? אז לא להתרגז, לא לשלוף מהי אותה עמדה. מרצות פה איזה מזה יכול לקרות. זה נהד לו כיף אותך ואנשים שולפים... מה? נכון. זה אומר שאלימות גוררת אלימות. ותדעו לכם שהטענה של השמאל שההוויה הצבאית משחיתה את הנפש היא לא מצוצה מן האצבע. בהיסטוריה של העמים אנחנו רואים את זה. הרומאים שעשו מלחמות הרבה שנים היו עם אכזרי מאין כמוהו, וכך גם הגרמנים ואחרים. הלוחמנות זה דבר שהוא מונע על ידי אכזריות, אבל הרבה פעמים גם אם הוא לא מונע מלכתחילה על ידי אכזריות, הוא מעמיד את הנפש במצבים כל כך קשים שיש סכנה שזה יתמה את הנפש ויהפוך אותה לאכזרית ולחסרת רגישות ולנפש מקולקלת. מה עושה? כאן אנחנו רואים את פלאי השפחה. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יהיה טהור, נקי, איש תם יושב אוהלים, כלומר נפש טהורה שאין בה שום דבר מהאלמנטים הנפשיים שבדרך כלל מרכיבים את הלוחמנות. מה מרכיב? מה בונה לוחמנות? אז למשל, היה בעולם אלכסנדר מוקדון, אנחנו מתקרבים לחנוכה, היה אדם בעל שגאון גדול. עכשיו הוא היה גאון אמיתי, זה אמיץ מהם כמו. אתם יודעים שבכתבי ההיסטוריה, כתוב, קודם כל, הוא בנה תוכניות קרב גאוניות, הוא היה הראשון שהמציא את המושגים, מה שנקרא, של טקטיקה צבאית. הצבא היווני היה לאין ארוך יותר קטן מהצבא הפרסי. לאין ארוך. הצבא הפרסי היה יותר גדול בכמות, יותר מגושן, עם הרבה פילים, ומחליקה היום שריון, כן? והצבא היווני היה הראשון שהכניס לזירה חוכמה, תיקחות, תפסדה. ואלכסנדר מוקדון עצמו, כל קרב היה עומד על גבעה, צופה על הקרב, וברגע שהוא היה מבחין איפה יש נקודת ההכרעה, או איפה נמצא המפקד של הצד השני, יחד עם פרשים סביבו היה מתפרץ בתוך מקיע, המקום הכי קשה, הכי מסוכן, ושם מכריע את הקרב. הוא נפצע בקרבות המון פעמים, והתרפא למשיכים אחרים. היה גיבור, אמיץ וחכם, ורשע מהם כמובן. הרשיעות שלו היה שגאון הגדול. כשהוא גמר את כל המלחמות, הוא שם על עצמו זרי דפנה, שזה היה ביטוי האלילי, הוא עושה זרי דפנה מעלה, ודרש מכל הקצינים להשתחרות. הוא מלך העולם. מת למזלנו מגיל 30, כי אי אפשר לדעת כמה עוד אנשים היו מקפחים את חייהם אם המטורף הזה ימשיך לחיות. גם אחרים, כמו נפוליאון, היה גאון ואמיץ, וגרר את כל העולם למלחמות כדי להראות שהוא יכול לכבוש כל העולם. מלחמות נובעים או משיגון גדלות, או מהחזריות, כמו היה... ג'ינג'יס-חאנים, שמעתם עליו, ששטף את אירופה עם הטטרים שלו,
הרגו, שדדו, אנסו, לא בגלל שום דבר אלא בגלל הכיף, הכיף להרוג, הכיף לאנוס, הכיף לשדוד. זה היה משהו נורא. אנשים אכזריים ורעים ששתפו את אירופה במלחמות, והם גיבורים, היו חזקים, היו אמיצים, עשו מלחמות נוראות. ויש שעושים את זה בשביל שלל. רוצים להרבות, השיטה להרבות לרחוב ולשדוד. שודדים, כן, שודדי ים, אתם יודעים. היו הרבה תקופות שודדי ים, אנשים אמיצים מאוד, כל מיני פיראטים וכל זה. דבר שהסיק אותם זה לשלול שלל, אוהבי כסף, לא יסבע כסף, ובשביל הכסף מוכנים לשדוד ולהרוג באומץ לב, בכישרון מלחמתי. כישרון המלחמה הישראלית חייב להיות מסוג שונה. הוא לא יכול להיות כישרון מלחמתי שהוא נובע מתוך שיגעון גדלות, או מתוך אכזריות, או מתוך תאוות שלל. הוא חייב לבוא ממקור נפשי אחר לגמרי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא סידר ליעקב אבינו בית ספר בבית. יעקב אבינו מצד עצמיותו תם יושב עלינו. יש פה מדרש ידוע, אני קורא מקור מספר 4, ויצא הראשון אדמוני, למה יצא עשיו תחילה כדי שיצא הוא ותצא שריותו עמו? אמר רבי אבאו כעדל פרבית אשר משתף את בית המרחץ ואחר כך מרחץ בנו של מלך, כך למה יצא תחילה כדי שיצא הוא ותצא שריותו עמו? דבר מדהים ומזעזע. זה לא פשוט להשתחרר מכל התומעה האלילית שנספגה בדם החיים האנושיים, 10 דורות מנוח ועד אברהם. 3 שלבים של סינון, של בירור, עם ישראל עובר עד שיצא יעקב הבכיר שבאבות, תם, תמים ושלם. הבחירה הראשונה, אברהם, נכון. כלומר, תרח, יש בו הרבה צדדים. וזה שהיה לו 2 ילדים, אחד נחור ואחד אברהם, פרושו של דבר, הצד הפנימי שנשאר בתרח מימי נוח, הגרעין, כמו שקורא הרבי יהודה הלוי, את הגרעין לקח אברהם, ואת הקליפה לקח נחור. אבל עדיין באברהם עצמו עוד יש שידים, הוא סוף סוף נולד לתרח, הוא סוף סוף גדל ביום כשדים, ולכן שרה ברוח הקודש מבינה שצריך לתת לו את הגר. אגב, הסוגיה הזאת עוד לא דיברת כאן, אני מאוד רוצה גם אותה ללמוד פעם, כדי שתצא הפסולת תחילה ואחר כך הוא יכול להוליד את יצחק. ובאברהם היה צד שהיה צריך לצאת לפועל בהגר ובפתורה, ושרה הצליחה ללדת ממנו את הצד הפנימי העמוק של כל עניינו של אברהם בעולם, וזה יצחק. אבל גם יצחק עדיין עוד לא שלם, ודאי לא רבקה שגדל בפתואל. והפירור האחרון הוא שקודם יצא עשיו הוא ושריותו עמו, כל צדדי הגבורה והתאווה והכוח והאמביציה השלילית שתמיד מתלווים לגדלות יצאו אצל עשיו, עם כל העוצמה, עם כל הכוחות, עם כל האמביציה האינסופית, אבל מלא מלא בשיגים, זה יצא ועשיו. ויעקב תם יושב עלי. כעדן פרביטה שקודם משתף את בית המרחץ ואחר כך מכניס בנו של מלך. יעקב נולד כבר תם, תמים, שלם, יושב עלי, כמו שאמר ידידנו. אבל זה לא מספיק.
אבל הצם הזה צריך להיות גיבור חי, איש מלחמה. הוא צריך להיות גם כן יכול להתמודד עם הזאבים. איך עושים את זה? לכן הקדוש ברוך הוא העלים מיצחק את האמת והכניס את יעקב אבינו למצב שהייתי קורא לו מצב בלתי נסבל. תארו לעצמכם את יעקב אבינו גדל בבית, כל החפץ שלו זה להתאבד באשם אלוקי אברהם אלוקי יצחק, כל עמלו בקדושה ובתורה ובמעשים טובים, ואביו אוהב את עשיו. יום אחד יעקב לא יכול להתאבד, בא לאבא שלו הצדיק ואומר, אבי יקירי, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן, אני אשאל. אתה הרי מלא אמונה, מלא קדושה, מלא טהרה. אתה הרי תמיד מחנך אותי לאהוב את השם, ללכת בדרכה, להידבק במידותיו. אני רואה שאתה אוהב את השר יותר ממני. למה זה? אומר לך, ואני אקיר, השר הוא מלא גבורה, הוא מלא עוז. אתה יודע, להיות עם ישראל אפשר להיות. אם נח נחיו. אני לא ראית אותך פעם אחת עושה מדע. לא ראיתי אותך עושה מדעים. אתה כזה ישיבניק נחמד, זה כיף שיש ישיבניקים כאלה. אבל בסוף, בשביל לבנות עם, מוכרחים צבא. מי ילך לצבא? מה אתה חושב? אפשר להזמין תאילנדים שעשו בשבילנו צבא? צבא זה לא לדבר גבוה גבוה. הצבא הזה צריך להיות גיבור כזה, חבל הזמן. מה דעתך מחר בבוקר לצאת לריצת בוקר יחד עם עשיו?
כולו זה ביותר, אבא. עזור אותי, אני אוהב ללמוד תורה, אני לא יוצא עם עשיו לריצת בוקר.
טוב, חוץ מזה, אתה יודע, עשיו הוא הבכור. יש בתורה מעלת הבכורה. טוב, יעקב חוזר ה... אל הגבור שלו. וכואב ליבו, האבא הצדיק שלו מעדיף את עשיו, א' כי הוא בחור, ב' כי הוא גיבור חי. טוב, אז הבכורה הוא מצליח לקנות. אני בחורך. אבל את העשיות הוא לא יכול לקנות. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא אוהב את התורה, הוא מכיר את עשיו. הוא יודע כמה רוע. כמה החבריות נדרשת על מנת להיות איש ציד. והוא לא מוכן להיות איש ציד. טוב, לא מוכן, לא מוכן. אז זו בדיוק הסיבה שיצחק אוהב את עשיו, כי הוא גיבור. ואין ברירה, עם ישראל חייב להיות גיבור. הוא מוכן להתמודד עם זאבים וחיות טורפות. למה, מה אתם חושבים? שלמישהו מהאויבים שלנו יש רחמים בלב. להתמודד עם אדם, כן? אחד מהאפיינים בירושלים. היה איזה מוכר דבר שמצילה בדרך נס, שהתפוצץ שם מסעדה איזה... בהמה אחת. מסיבת שהוא נכנס, הוא אני יודע מה שהוא הולך לעשות, מסתכל עליה, חייך ככה חיוך מאוזן לאוזן, ואז הוא יפיל את הפצצה. מבין? זה לא סתם השם. השעים שהם שמחים ברשותם. הנה עכשיו אני הולך, סבול נשים, ילדים וזה. חייך חיוך של ציפוק למות על מסבך ה... ההרג. זה מי שלא מבין את עומק הרע, את עומק התאומה, את עומק הגיהנום שיש בתוך הרשות העולמית, הוא יכול אלף פעמים לשבת ולכתוב הסכמי ג'נבה, ולכתוב כל מיני ניירות, 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 ניירות. זה קשקוש. לרע אין פתרון, אלא חרב. אי אפשר לעשות שום ברית עם השטן. אף פעם בהיסטוריה שום ברית עם השטן לא הצליחה. ההיסטוריה מלאה דוגמאות של עמים שקרתו שלום לשטן ונעלמו מעל הבמה. והדוגמה ההיסטורית האחרונה הידועה שכולם מזכירים אותה, הסכם מינכן המפורסם, של ניסיון של איך קראו לו שם? צ'מברליין, לחתום הסכם היטלר. אנחנו ראינו בדיוק לאן הוא הוביל. ההבנה שמול הרע צריך להילחם זה דבר מאוד מאוד עמוק בתודעה האנושית. אבל בשביל להילחם בוועדות הישיבה ללמוד להילחם, וחלק מהלימוד להילחם זה הפיתוח, הנחישות והגבורה להתאכזר עם אכזרים.
כי מי שמרחם על אכזרים סופו שיתאכזר
על רחמנים.
אי אפשר להילחם
כשאתה מרחם על אכזרים. אתם יודעים כמה הרבה אנשים בישראל קיפחו את חייהם לא רק באופן עקיף בגלל רחמנות על אכזרים, אומרים על עסקת שיעורים וכל הדברים האלה, אלא בפועל, כן? היה בגדוד שלי, כן, לפני שהגעתי אומנם, אבל חנן סמסון, אתם זוכרים? יש המון דוגמאות כמו חנן סמסון. מפה שבתקופת המרדפים, שסיפרתי לכם עליה אתמול, עשה מרדף אחרי מחבלים, עקבות הוליכו למערה שבפתח שלה ישב אישה עם תינוקות. אז התקרבו והוא שאל אותה אם יש שם מחבלים. אמרה לו לא. אז רבי נון ביקש להיכנס לבדוק. אז היא אמרה לו, תשמע, אני נוסעת פה מהילדים וזה. אז הוא אמר לה, ישראל לא עושה שום דבר, תקשיב, אתה יודע, עושים לי להיכנס למערה לבדוק, כי העקבות הולכו לתוך המערה. אמרה לי פה, הנה עמדה של הפתח של המערה, בשלב מסוים, היא משכיבה על הרצפה עם שני התינוקות שלה, ומעליה המחבלים ירו והרגו את חנן סמסון ואת הקצין השני שעמד לידו. יש אין ספור דוגמאות כאלה ואחרות, וההתמודדות מול הרע דורשת כוחות נפש מיוחדים. איך בונים כוחות כאלה? אנחנו מוצאים פה בפרשה שלנו שיטה אלוקית מיוחדת. יעקב מצד אחד לא מוותר על להיות איש תם יושב אוהלים, הוא יודע בדיוק שעשיו מלא שחיתות, מלא גאווה, מלא תאווה, הוא עם עשיו לא מוכן להתחבר, הוא מעשיו לא מוכן ללמוד, הוא נשאר בעולם. כמה שאבא שלו אמר לו, תעשה פעם אחת מדע, תעשה קצת כושר, תלך למסע אלונקות, תלך איזה גיבושון, הוא לא מוכן להתקרב אל עשיו, הוא מעשיו לא לומד שום דבר, הוא איש תם יושב עוד, אין לך. בינתיים, האבא שלו כואב, וזה כואב לו מאוד. והוא כל הזמן מתבונן על המציאות הזאת, שאיך זה שאבא הצדיק שלו אוהב את עשיו, הוא מבין. שהדבר הזה הוא בגלל שעשיו הוא גיבור. נו, אז איך מוכיחים לאבא שאם צריך והוא אמת, אז גם אני גיבור. עד שיום אחד בא לאמא שלו ואומרת לו, לך תלבש בגדי עשיו ולך תתמודד עם עשיו על הבכורה. עליי התאמר בנבואה. כן? כל זה עצת השם כדי שאתה תיקח את הבכורה, אתה תיקח את הברכה, אבל זה כשאתה מראה שאתה יכול להתמודד מול עשיו. ואם צריך במרמה,
אז אם נבלתי את הבעל, כן, אם אתה חושב שאתה תוכל לנצח את הרע רק על ידי שתשב באוהל ותתפלל, אתה טועה. יש זמנים, אתה צריך להתנהג במרמה. לקחת ממנו את הבכורה, את הבכורה, נכון? לא עוד היה בצורה חלקה, הוא לא רצה, והיא בעיניו, קנית את זה בצור. עכשיו יש התמודדות קשה איתה. כשלקחת הברכה, אתה צריך לרמות. עליי קהילתך בלי, אומר אונקלוס, עליי התאמר בנבואה. איך שם המשיך, אתה לא זוכר? אבל כשהיא אומרת לו, אני אומרת לך, אתה כך צריך לעשות. בנבואה אני אומר לך, שאתה כך צריך לעשות. יעקב לוקח את הבגדים, והולך, המדרש אומר, אנוש כפוף ומור. יעקב לא שמח. הוא יודע כמה שעשיו הצטער. הוא יודע שעכשיו הוא נכנס למלחמת עולם נגד עשיו הרשע, הוא יודע בדיוק מזה עשיו הרשע. אבל עכשיו הוא עומד במבחן האמיתי. אתה רוצה להישאר צדיק עד הסוף, בדיוק כמו שאבא שלך חושב שאתה, כזה שלא רוצה להתערב בשם, הוא תמיד רוצה להיות ניטרלי, הוא תמיד רוצה לחוץ לתמונה, להתמודד עם הרע אחרים התמודדו, אני רוצה להישאר צדיק תמיד עד הסוף. זה לא ענייני. יש רשעים שתפל במשטרה. אני יושב שם והוא כהן לאל עליון, אברהם אבינו שהתעסק עם ארבעה מלאכים. אני צדיק. אם תחליט שאתה לא רוצה להתמודד, אתה רוצה להישאר בישיבה ולהיות צדיק, לא מוכן להתמודד עם בעיות העולם הזה, אין ברירה. אז יצחק צודק. אתה לא יכול, אתה מפרק. אבל אם כשאין ברירה, ורק כשאין ברירה, אתה מוכן ללבוש בגדי אסף ולצאת להתמודד נגד הרע, וזה תוכיח שיצחק טועה. וזה תוכיח שאתה ראוי למנוחה. לא רק לתורה. לתורה אתה מוכיח שאתה ראוי. אבל לתורה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, לתורה ומלוכה, להיות גוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בשביל זה אתה צריך להראות שבשעת הצורך אתה יודע ללבוש את בגדי עשיו ולצאת להתמודד. עכשיו תשימו לב, זה רק בגדים. בגדים זה חיצוני. יש פה הבחנה מהותית בין עשיו שהוא איש צעיר, כלומר אישיותו מלאה תסיסה של רשע, הוא צעיר בעצמותו, בהווייתו הנפשית, הוא מלא גאווה, מלא תאווה, מלא בצע, ולכן הוא לוחם גדול. הוא בן אדם שבתור איש הוא תם יושב על הלב. אבל כשחרים הוא לובש בגדים צעירים, בידו אוחזת בעקב עשיו. מסביר הרב, היד נשלחת על פי פעולת השכל. הידיים זה כלי המעשה של הראש. הרגל זה הצד התחתון שבאדם, זה הטבע הנמוך שבאדם. הביטוי ידו אוחזת בעקב עשיו בא לומר ש ידו של של יעקב כשהוא צריך, היא עושה את מה שעשיו עושה בעקב שלו. כלומר, מה שאצל קו עשיו זה הטבע שלו, זה הכוחות הנמוכים שלו, יעקב מסוגל לעשות את זה לא בתור דבר טבעי, אלא בתור פעולה רצונית של היד. יש פה מדרש מדהים, תראו מקום מספר 5. אחרי כן יצא אחיו, הגמון אחד שאל,
אחד מן אילן לבית סלון, אמר לו, מי תופס המלכות אחרינו? הביא נייר חלק, נטל קולמוס וכתב על החן, ואחרי כן יצא אחיו ידו אוחז ובעקן. אמרו, ראו דברים ישנים מפי זקן חדש, להודיעך כמה צער נצטר אותו צעיר. משונה, נכון? מה שכתוב כאן. הרב מסביר את זה בצורה מדהימה. שאלו, שאל אחד מבית סלוני, שאל אגמון רומאי, יהודי תלמיד חכם אחד. יש מסורת ולאום מלאום יאמץ, מי יתפוס מלכות אחרי רומי? רומי זה מלכות תיבת בצע, תיבת שררה, מלאה אכזריות, היא יכולה לשלוט בעולם. הרומאים היהודים שלטו בעולם 300 שנה מתוקף אכזריותם האדירה. יש מושג בהיסטוריה נקרא שלום רומאי. יודעים מה זה שלום רומאי? הרומים הצליחו להחזיק את העולם הכי הרבה זמן בלי מלחמות, 300 שנה. למה? כי כל מי שהעיז למרוד, הם שלחו לשם לגיונות, כבשו את אותו מקום, שחטו את כל הדברים נשים ילדים, הרסו את כל הכפרים, חרשו את האדמה, קרעו מלח, והפכו את המקום לתל שממה שיהיה סימן לכל מי אחר שרוצה לעשות להעיז למרוד. האכזריות של הרומאים לא ידעה גבול. כן, כל הנושא של הצלב הזה, אתם יודעים, זה המצאה הרומאית. היה המון המון המצאים, כן, אנחנו רואים, שרפו את בשרו מסריקות ברזל, שרפו אותו
בספוג
על הלב. הרומאים היו מומחים בהמצאת עינויים ובהפחדה של העמים. וכתוצאה מזה, הם שלטו בעולם מאות שנים, בגלל הפחד הזוועתי שהם הטילו סביבה. שואל אותו אגמון, אבל אתם כאלה נחמדים, מתוקים, מסורים, תמיד יהיה לכם בבית שמאל עכשיו, ושלום עכשיו, ודור דורי שלום. אתם לא מפחידים אף אחד, אף אחד לא יפחד מכם, אין לכם הרתעה, אתם לא מסוגלים לאיים על אף אחד, אתם כל כך מתוקים, אתם כל כך נחמדים, אתם לא יכולים לשלוט בעולם, אתם לא יכולים בכלל להקים מלכות, צוחקים עליו. אמרנו, אתה נייר חלק. סימן לנפש הישראלית שאכן היא חלקה. לא כתוב בה שום דבר מה שכתוב על הנפש הרומאית. תם יושב אוהלים, אין בה אכזריות, אין בה תאוות בצע, אין בה תאוות שרה. אבל מה כתוב על הנייר חלק? וידו אוחזת בעקב. הרב מדגיש שאכן לא כתוב עקב עקב, כי כשזה ידו של יעקב אוחזת בעקב הזאת, התכונה היסודית נעלמת, וזה הופך להיות משהו אחר. מה זה המשהו אחר? זו גבורה צבאית, שמבחינה חיצונית היא כמו הגבורה של עשיו, אבל מבחינה פנימית היא נובעת ממקור אחר לגמרי. מאיש תם יושב אוהלים שבשכלו מבין שאין ברירה, צריך ליטול חרב ולהילחם. ולכן במקום שהשכל לא אומר צריך ללחם, אין כוח ללחם. ולכן מסכנים ומללים, כל השמאל הישראלי וכל אותם אנשים שהשכל שלהם לא מסביר להם את תיקת המאבק שלנו על ארץ ישראל, הם באמת לא יכולים ללחם. הם צודקים. אין בהם אכזריות רומאית. אין בהם תאוות בצע ערבית. אין בהם שיגעון גדלות נפוליונית. אז איך הם ילחמו? יש רק דרך אחד שהלוחם הישראלי יכול להילחם. באותה מלחמות שהיו באופן ברור מוסכמים בשכל על כל החברה הישראלית, אין קץ לגבורה, לתעוזה, לנחישות, לאומץ לב, אפילו ליכולת לצאת. אני לא זוכר, אני צריך לברר את זה, אבל מישהו אמר לי שרבין, הוא היה מפקד החזית שגירש את הערבי רם לבלות. במקום להיכנס מיד לכבוש את הכפרים האלה, הוא נעמד מחוץ לכפרים, הפגיז אותם 3 ימים, עד שרוב הערבים ברחו משם, ורק אז נכנס לכבוש אותם. למה? כי לפי הבנתו לא יכול להיות שבין תל אביב לירושלים תהיה עיר ערבית גדולה. ואז הדרך מתל אביב לירושלים עברה דרך רמלה. הדרך יכול להיות שבדרך מתל אביב לירושלים, שזה שני ערים מרכזיות בארץ ישראל, תהיה עיר ערבית גדולה. אז ירגל את הזהו. אבל כשיודעים בדיוק בתו שנחת שהכל היה ברור בשכת, נלחמים פה על הצעת העם היהודי, שלוש שנים אחרי השואה, שעדיין הארפיח של הכבשנים עדיין היה באוויר, לאף אחד לא הייתה שום בעיה מצפונית להילחם בנחישות ובתקיפות באופן חד משמעי. אני לא רוצה לספר לכם איזה פעולות הגמול היו פה בשנות ה-50. שום ועדת ביקורת המחתית אם לא יוברים על זה. שום ועדת ביקורת. כמה הרבה אזרחים חפים מפשע בצד הערבי נהרגו בפעולות הגמול היו. חבל הזמן. יותר טוב שלא נדבר על הדברים האלה. למה זה היה רק סיבה אחת? כי בתודעה של מדינת ישראל באותם שנים לא היה דבר יותר צודק מאשר להרתיע את האויב ולפגוע בנו. וכל זמן שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, אז ידו אוחזת בעקב. כלומר, יש בנו את הכוח להיות אמיצים ותקיפים ומרתיעים ומוכשרים בלחימה לא פחות מעצב, אבל בתכונה אחרת לגמרי. והמדרש מסיים להודיעך כמה צער נצטער אותו צדיק. מה זה קשור כמה צער נצטער אותו צדיק? זה הכוונה, כמה צער נצטער יעקב עד שהוא למד את האחר, עד שהוא למד את הדבר הזה. יעקב אבינו, כן? יעקב אבינו, אני, יש לי בעיה, אני פתחתי לרב יגע שלי מור בזמן, אני חייב ללמוד זה, אני עושה ככה. ואני היום רבית אחרי השיעור אמונה. אני, עד רבע לשמונה, אני 12 דקות, אני שתי לגמור את השיעור, כדי שאני ללמוד את הבזמן, אבל זה יהיה חשבון רבית. זאת אומרת, רבית נעשה אחרי השיעור אמונה, בסדר? ככה שלא נפגע בשיעורים בערב, אני פתחתי לו שלא נפגע בשיעורים. אז אני עוד להשלים את הדקות שיש לנו. שימו לב. כאן מסביר הרב את הנקודה המרכזית בפרשייה המסובכת שהייתה בבית של יצחק ורבקה. חס ושלום רבקה לא רימתה את מותך. וכמו שאמרת לכם, איך יעלה לדעת שאמא אומרת לבן? רבקה ידעה בנבואה שיעקב הוא עם ישראל, ויבקה ראתה שהקדוש הוא הסתיר את הנבואה הזאת מיצחק, והיא הבינה ברוח הקודש שכנראה יש סיבה, וכשהגיע הזמן הברכה היא הבינה שהסיבה היא שיעקב צריך להוכיח שהוא ראוי להיות עם ישראל. ולהוכיח שהוא ראוי להיות עם ישראל זה ללבוש בגדי עשיו, כלומר מבחוץ, ולצאת לקרב. ליעקב זה היה מאוד קשה. חזר אומרים שהאנוס כפוף ובוכה, כי זה נגד הטבע שלו, וזה טוב שזה נגד הטבע שלנו. חס ושלום, אף אחד מאיתנו לא נהנה ולא יהנה אף פעם ממלחמה. להנות ממלחמה זה ריקבון. ההרפתקנות, האקשן, הרצון להוכיח שאני יכול, האתגר, הניצחון, זה הכל נובע מתוך סיגים שפלים בנפש, שברוך השם, אשרינו מטוב חלקנו, אין לנו שום דבר. אין לנו שום דבר מהכישרון של החייל הבריטי שיכול באטימות לב ניצולי שואה לזרוק בחזרה לגרמניה. אין לנו את הדבר הזה. אין לנו שום דבר מהפעמיות של חיילים ששוטים לשוקרה, שהולכים אחר כך לזנות ולכל מיני דברים, איזה חלק מהווי המלחמתי שהוא כולו מסיס את הצדדים האפלים בנפש. תקראו סיפורי מלחמה, הווי שאני, אל תקראו אותם, אני עושה תהיה את הסיפורי. ממשלתי לזה, אז באמת סך הכל רק 15 שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ואז השנייה, ואז התפרסמו המון המון ספרים, המלחמות מדהימות, תדעו לכם, האמריקאים, הצבא האמריקאי עשה מלחמות שאי אפשר לתאר בכלל, נגד יפן ונגד גרמניה, וזה סיפורים שעל אומץ לב הגבורה, אבל הווי, הווי של חיילים, זה משהו שאי אפשר לתאר בכלל, הכסות, של העולם הנפשי הגוי של מלחמה זה משהו מעורר בחילה. ורוב המלחמות ככה בכל הדורות. אנחנו לעולם לא נהיה לוחם. יש לנו מלחמה מסוג אחר. נפש נקייה, טהורה, עדינה, אין בה אכזריות, אין בה גאווה, אין בה טהרת בצע. אבל כשבשכל ברור לה שזה מוסרי, שזה צודק, שזה הכרחי, מתגלה פתאום גאונות ותושייה ואומץ לב שלא יומנו. ובצבא הישראלי זה ככה. תראו, יש לי מקורת על הצבא היום, לא על צבא, מדינת ישראל היום, שאנחנו לא ממגרים את הטרור. אבל בתוך מה שהמדינה הגדירה לעצמה שמותר לה לעשות, אתם לא יודעים איזה כישונות ואיזה תעוזה למה שקורה בצבא. הצבא עושה דברים שהאמריקאים באים ללמוד איתם, מה אני יכולה לך לעשות? זה לא יומד איך שהצבא עובד. איזה תושייה, איזה תעוזה, איזה תחכום, איזה אומץ, דברים מדהימים. ואני עכשיו לא רוצה להתחיל סיפורים, כי אז אנחנו לא נגמור בהם. אבל בתנאי אחד, בתנאי אחד, לידו אוחז לבד. כי זו תכונה שהיא חיצונית, זה רק בגדים, זה לא תאווה כזו. זה לא מדהים. אנחנו עם ש-55 שנה, מדינה ש-55 שנה נתונה מלחמות. אני אמר, חזרתי יום לפני קום מדינה, אני מרגיש לי שנגיד שאני מבטא משהו שהוא מאוד אופייני להגיד לדור שגדל פה מדינת ישראל. כל מי ששייך לדור שלי לחם בפועל לפחות 2 או 3 מלחמות. כל מי ששייך לדור שלי, הילדים שלו כל הזמן היו במלחמות הכי קשות. האם נוצרה אצל עם לוחמני כזה אכזריות, גאווה, כל הדברים המתלווים במלחמות בלתי פוסקות נוצרו בחברה הישראלית? לא, לא נוצרו. ודאי לא באופן שאפשר לומר מלחמות, יש לו בעיות אחרות, פחות קשות, אבל זה לא נוצר. הפלא הזה של אדם שנמצא 25 שנים בצבא ולחם את המלחמות הכי איומות, ויום אחד הוא מוריד את המדים ואתה פוגש אזרח חייכן, שלב, עדין נפש, אציל, איש רוח. כך לומר לכם, שמעתי לא מזמן את עוזי דיין, לוחם אמיץ שעשה הרבה מאוד דברים מדהימים בחייו. פשוט כל כך נהניתי מהבן אדם, אני אומר לך, בלי קשר לדעות הפוליטיות שלו, אבל כבן אדם היה תענוג. איזה עדינות, איזה עמדה מוסרית, איזה חוכמה שכולם לאט אהבת עם ישראל. זה משהו באמת תענוג. זה שייך לאופי הישראלי. של יעקב ישתם בפנימיותו, שכשצריך הוא לובש בידי נתיו. יש פה עוד מדרש. אני כל כך אוהב לחזור עליו, אני מוכרח להגיד אותו. ולקח לחמישם 2 גדיי עזים טובים, טובים רבי חלב אמר, טובים לך שאדם אתה נוטל את הברכות, טובים בערך אדם מתכפר ביום כיפור זכתי, כי יום הזה יכפר לכם. אני רוצה קצת להסביר. רש"י כבר פה במקום אומר, מה זה 2 גדיי עזים?
הפתח.
אז רש"י בפתח, אמרת ממך. אבל זה לא פשט, פסח, בסדר. נתן בשביל לעשות מה אתה מן אביך. באמת? המדרש פה, יש לו אני חושב תירוץ אחר. למה 2 גדיי עזים? סימן לשני השירים של יום הכיפורים. יודעים מה זה שני השירים של יום הכיפורים? אני אקצר, אני אגיד לכם. המחרד, בבאר הגולה, אמרתי לו מזמן, אני חושב נכון שלכם? כמו למי? לכולם? אמר
הטוב.
אז אני אגיד את זה בקיצור. לשיר אחרי. המהר"ל בדרוש שלו לשבת תשובה מסביר מה זה שני השירים. לוקחים שני שירים שעל פי הלכה צריכים להיראות בדיוק אותו דבר, שווים בקומה ובצורה, מעמידים אותם זה ליד זה, והגורל קובע מי להשם ומי להשם ומי חטא. זאת אומרת, מי שעיר המשתנה ומי דמו נכנס את מי. מסביר המהר"ל. ואחר כך מה עושה הכהן? מתוודא את חטאות ישראל ושם על ראש העיר המשתלח ושולח את זה לעזאזל. נעיין הוא ככה. ישראל ואומות העולם הרבה פעמים צריכים לעשות דברים שהם נראים בחוץ אותו דבר. אנחנו שקיעים מלחמה, אומות העולם שקיעים מלחמה, בחוץ זה נקרא אותו דבר. ובאמת מי שמסתכל רק מבחוץ רואה שזה שווה בקומה ומידה,
אבל הקדוש מחושב בוחן כלינו צדים,
רק הגורל הנוקי יודע להפניס בין ההוויית החיים הישראלית שבפנימיותה היא טהורה, ומה שהיא חוטאת מבחוץ זה הכל רק בגלל שכיוון שהיא עסוקה בדבר שהגויים עסוקים ובכל הזמן מטמאים אותו, אז אנחנו גם כן יכולים להתבלבל בו, אבל בפנימיות אנחנו רוצים רק טוב. ובין ההוויה הגויית ששם זה נובע מתוך שנפש רשע יבטרה, המלחמה הישראלית והמלחמה הגויית היא בחוץ שיכול שנראים אותו דבר. לעין המצלמה של ה-NBC זה נראה אותו דבר, כן? אבל הקדוש ברוך הוא יודע שזה נובע ממקור אחר מלאם, ולכן ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא זורק את כל החטאים על, על, על אומות העולם, כי כל מה שיש אצלנו חטא זה הכל בגלל שאת המלחמה ומושג המלחמה זוהם על ידי אומות העולם, אבל מבחינתנו זה רק חטא, כלומר רק שוגג, ולכן דם השעיר שנכנס לבפנים מכפר על עם ישראל, והשעיר המשתלח הולך לארץ גדלה להתרסק, כלומר הרשעות הגוי סופה להתפורר אצל עם ישראל. נכון, צריך כפרה, אבל הכפרה היא על הכישלון החיצוני אולי שזה עולול, אבל באופן פנימי ההכרה הפנימית היא שכוונתו לטובה. תהפכו רגע את הדף. הנביא ישעיהו נותן נבואה על צהל. מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה, זה הדור לבושו, שואב ברף כוחו, אני מדבר בדקה רב לא שיעה. איתו מגיע מישהו מהתמודדות עם אדום, חמוץ בגדים, הבגדים בחוץ מלאים דם, הדור בלבושו, שואב ברוב כוחו, מדוע אדום לבושך ובגדיך כדורך בגד? יהודי לוחם, יהודי שופך דמים, זה יפה, מדוע אדום לבושך ובגדיך כדורך בגד? פורה דרכתי לבדי ומאמין אין איש איתי, וידריכם באפי ורמסם בחמתי ואזיצכם על בגדיי וכל מלבושיי הגעלתי. מגיע יום ומאמין אין איש איתי, אף אחד מעולם לא רצה לעזור לעם ישראל. כשבאושוויץ שרפו אותנו, אמריקאים והבריטים טסו מעל אושוויץ, פצצה אחת לא היו מוכנים לתת כדי להציל מאות אלפי יהודים. כשכבר נודע מה קורה באושוויץ ועדיין יהדות גרמניה לא שולחה להקים שנים, וכולם, יהדות הונגריה, וכולם ידעו את זה, איש לא ניסה לעצור את רכבת השדים הזאת. מאות אלפי יהודים המשיכו להישחט באושוויץ אחרי שכל העולם ידע את זה, אחרי שהאמריקאים והבריטים כבר היו על יבשת אירופה, אחרי שכבר היה להם כוח צבאי לפוצץ את זה עד היסוד. זה לא היה אכפת שנשרפים בכבשנים מאות אלפי אנשים, לא לאמריקאים, לא לבריטים, לא לכל מי שלכם שם. אז אם לי לא יהיה צבא חזק, אני לא יכול לסמוך על האיחוד האירופאי. אין לו שום כוונה להציל את עם ישראל. האיחוד האירופאי לא הציל את עם ישראל במבחנים שהוא עמד בהם, לא האיחוד האירופאי וגם לא האמריקאי, עם כל הכבוד לדברים מסוים שהם כן עושים להם. אף אחד מהם מעולם, מלחמת השחרור, נשיא אמריקאי הודיע שהוא לא יעזור לנו, מלחמת השחרור שהתקיימה פה בארץ 3 שנים אחרי השואה, כשכל מדינות ערב פלשו למדינת ישראל והכריזו שמתכוונים לזרוק את כל היהודים לים ולשחוט אותם, נשיא ארצות הברית נתן הוראה, אנחנו ניטרלים, ואסר על יהודים אזרחי ארצות הברית להתגייס לטובת מדינת ישראל. יהודים מארצות הברית שהתגייסו לכאן עברו על החוק, ושנים הם לא יכולים לחזור לארצות הברית, כי עמד נגדם חוק פלילי על הפרת אמברגו שנשיא ארצות הברית נתן.
ומאמים אין איש איתי, ולכן
לא הייתה לי ברירה, אני צריכה לנצח לבד. הצלחנו לבד מלחמת השחרור, הצלחנו לבד מלחמת סיני, הצלחנו לבד מלחמת שלמים מצטערים, אנחנו צריכים לנצח לבד. ויש ניצחם על בגדיי וכל מבושה הגלתי,
כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, והביט ואין עוזר, ושתומם ואין סומך, ותושל זרועי וחמתי שמחתי, ואבוס עמים באפי ושקרם בחמתי והוריד לארץ ניצחם.
אבל מה מתלכלך? רק הבגדים. כל הזמן מדובר פה על מה? על בגדים. זו החידוש הגדול של פרשתנו.
מה שאנחנו עסוקים במלאכתו של עשיו, בגלל שאין ברירה, בגלל שמאמין אין איש איתי, זה רק בגלל שאין לנו ברירה, ואז אנחנו לובשים בגדי עשיו ויוצאים לקרב.
אתה צדקת מה שאמרת לך. יעקב הוא מלא אומץ. אבל זה יתברר אחרי שהוא בא ליצחק. יצחק אומר, אתה לא מבין מה שהוא קורא פה. ריח שדה, כלומר, כל העוצמה שאני מכיר אצל עשיו, אבל שדה אשר ברכו השם. גשה והמושחת לי. הרי הכל כל יעקב, שענה אבי בתוכה, נקרא השם לפניי, הפנימיות, העולם המוכני, זה קולו של יעקב.
אבל הידיים,
ידי עשיו. אני הכרתי את יעקב, שיש לו קול יעקב, אבל הוא גם חיצונית נחנה. הכרתי את עשיו, שהגרורה שלו היא באה מריקבון פנימי, וקיוויתי שיום אחד ישתנה. אבל זה יצור משולל כזה, שהקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו, שהפנימיות היא טהורה להבינה, שיש ריח שדה אשר ברכו השם, השחתן אומרים חקל תפוך עם קדישי, כלומר, הצד העליון הפנימי של כל העולם הזה מופיע בריח של עולם הבא, זה משהו שיצחק משתומם. את זה הוא לא מכיר.
וכשבא עשיו ופתאום הוא רואה את עשיו האותנטי לפניו, ואחד חרדה גדולה ואומר מי הוא זה בני,
מיד הוא קולט מה שקרה. זה השאיר לי כנחנך. ואמרת לימודים, התגייס לרש את ידי עשיו ולא מפחד. גם ברוך
גם אחר כך
כי לקח ממש שהוא הבין מה קרה פה, והוא לא יודע מה קרה. אתה
מברך
עליו? לא, בהתחלה הוא קרא את עשיו, אז הוא רק אז הוא הבין שקרה משהו, אז הוא חרד. אני נתתי את הברכה למישהו אחר, ואז הוא קלט מה שקרה. ואני עשיו בחורך, מסביר הרב, לא מורה שנתן, אני עושה תרצית את עשיו בחורך, למה? כי אמרת שהוא עשיו גיבור, אמרת שהוא בחור. אני עשיו בחורך, כלומר אני גיבור כמו עשיו, ואני קליתי את הבחורה.
אני הוא זה שיש פה את מה שרצית בעשיו. למה רצית לברך את עשיו? א', כי הוא היה בחור, קליט את הבחורה, ב', כי ראית בו את העוצמה של עשיו, אני הוא זה.
הנה, אני לבוש בגדי עשיו, אני מוכן להתמודד עם עשיו.
כן, אני אתמודד עם עשיו.
זה לא פשוט. למרות שיעקב מצד עצמו לחם נגד המלאך של עשיו וניצח אותו, אבל חז"ל אומרים שהקושי להילחם, שחוסר הנכונות להילחם, נשאר את יעקב אין מידה. זה שיעקב צריך לבוא ככה ליצחק, הנוס כפוף ומוחק, זה לא פשוט. יש פה מדרש על חלום הסולה, אני אגיד אותו בקיצור כי אני חייב לגמור ברגע זה. המדרש אומר שהקדוש הוא אמר ליעקב עלה בסולם. מה זה עלה בסולם? אז לפי המדרש, עלייה בסולם זה לתפוס מלכות. אז כתוב יעקב נתיירה ולא עלה. למה נתיירה ולא עלה? הסביר המהר"ל.
הוא רואה צער של זה עולה ויורד, צער של זה עולה ויורד, צער זה אומר, אם אני עולה אני ירד.
למה? כי באמת כל השרים בעולם, בשביל מה הם עולים? הם עולים בשביל כבוד, הם עולים בשביל גאווה, הם עולים בשביל כסף.
מי שעולה בשביל הדברים האלה סופו, שירד.
גם הרומאים אגב. הרומאים זה סוגיה פני עצמה. אתם יודעים שמלכות רומי לא נוצחה אף פעם לשמואל בחוץ. אבל הריקבון המוסרי שהיה בתוכה היה כל כך גדול, שהיא פשוט התפורה בתוך הקיסרים הרומיים אכלו אחד את השני, היה איזה כסחת ששרף את כל העיר רומי, רק בשביל טענו לראות עיר נשרפת, ואחרים רצחו כל הזמן אחד את השני, בסוף הכל התפורף. כשעולים למלכות בגלל תאוות שלטון, בגלל אכזריות, בגלל תאוות בצע, זה מוכרח להתפורף. וכך אומר המדרש, אל תיבהלו מזה שאתם רואים את שר של יוון עולה, הוא יראה. אל תיבהלו מזה שאתם רואים את שר של רומי עולה, הוא יראה. עכשיו אמר הקדוש יעקב, עלה.
תודה רבה. אני מעדיף להישאר ישיבה. אני רוצה להישאר בגלות, בפונים ויש. אני רוצה להישאר בישיבה של משה רבינו. לא רוצה ארץ, לא רוצה חינה, לא רוצה צבא, לא רוצה שום דבר. אני לא רוצה להתקלחי, אני רוצה להישאר צדי. אני אומר לך לעלות.
כי אם אתה עולה, אין לך ילידה עולמית. אתה צריך לעלות מסיבה אחרת.
אתה לא עולה בשביל גאווה, בשביל שררה, בשביל כבוד, בשביל שלטון. אתה יודע למה אתה עולה? אבל קורא לשם השם. בשביל להודיע את שם השם בעולם, כמו אברהם אבינו. נשיא אלוקים אתה בתוכנו.
אתה צריך להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש לא בשביל להזיק לאחרים.
בשביל לברך את האחרים, ונברכו בך כל משפחות האדמה.
ואף על פי כן התיירא ולא עלה, אומר המדרש. עם ישראל ההיסטורי, למרות שבשכל יש לו את זה, וכשיעקב לבש את בגדי עשיו, אז הוא לבש כבר את היכולות האלה, אבל זה מאוד מפחיל לעלות. וזה לא רק קרה אצל יעקב. כשעומד משה רבנו ואומר לעם ישראל, קדימה, להיכנס לכבוש את שיבת המלכים.
אתה רוצה מאיתנו שתעשו במלחמות עם כאלה נפילים, אתה יודע איזה מלחמות קשות, עקובות מדם, אתה יודע מה זה להכניע את הנפילים האלה, אתה יודע מה זה להרקיע את האנשים האלה, צריך לעשות שם דברים איומים ונוראים. אולי יותר טוב שנשאר בישיבה אצלך. נאכל מהבית, נשב במדבר, תסדר לנו איזה ניסים, נשב שם ככה כל השם. אתם בכיתם בחייה של חינם, סליחה, שיהיה לכם בחייה של דורות. נכון? הכיבוש, המלחמה, השלטון, זה דברים מסוכנים. אכן, אחרי דוד ושלמה נפלנו. נכון, אחרי עלייה של החשמונאים נפלנו. זה באמת דבר מאוד מסוכן. לא סתם מתיירי הכואבים.
אומר המדרש, יכול לעולם,
אז אולי באמת לעולם אין איזה תקנה. אמר לה, הקדוש ברוך הוא לא. יבוא יום, ואתה תממש בדיוק את התכונה הזאת שהיה בהתחלה. להיות אשתה, יושב אוהלים, שהקודש והטהרה הפנימית היא זו שתוביל, ועל זה תלבש בגדי עשיו, ותצליח ותעלה בסולם. זו התקופה שאנחנו חיים בה, ואני רוצה לסיים בשלושה משפטים. תראו, הגמורה הישראלית חיים. מי שיבש את הביצות, בנה את החקלאות בארץ, והקים את המדינה במלחמות קשות ואכזריות, הוא עשה את זה לא בגלל שום דבר אחר, בגלל שכנוע פנימי באמת המוסרית. בדורות שלנו, כיוון שהאמת המוסרית הזאת היא הייתה בנויה על השקפות של חול, ודרכם שהשקפות חילוניות הן משתנות מעידן לעידן, וזה מתמוטט. ברגע שהשקפות החילוניות, כבר צדקת הציונות, מתמוטטות, אין כוח לעם ישראל לעלות יותר בסבך. זה מאוד כואב, זה מאוד מצער, זה מאוד גורם צרות, אבל לא מתבלבל, זה בגלל מענף פנימי שיש לנו. אנחנו לא רוצים להיות כמו אמריקאים, אנחנו לא רוצים להיות כמו הבריטים, אנחנו רוצים להיות כמו יעקב. מה צריך כדי שיעקב יעלה בסולם? שתהיה עמדה ברורה של המחשבה, שתהיה עמדה ברורה של השכל. זה השלב שמדינת ישראל עומדת בו היום. החולשה הנוראה של הפוליטיקה הישראלית, היא כולה נובעת בגלל סיבה שהיא מוצדקת. אנחנו לא מוכנים להיות תקיפים כל זמן שהעמדה המוסרית לא מספיק ברורה לנו באופן חד משמעי. רק
שכל עם ישראל יתרומם לאותו גובה של תם יושב אוהלים, הכרה שכל ענייננו בעולם זה להרבות קידוש השם בהופעתנו המלאה בארצנו, ולראות את כל הגודל המוסרי האלוקי שמונח מאחורי זה, רק אז נמצא את העצה ואת התבונה ואת היכולת להרפיע ולמגר את אויבינו ולהקים פה מלכות שתהיה ראויה. עד אז תפקידנו לחזק את היסוד הפנימי של דם יושב אוהלים, גם כשלובשים את בגדי עשיו. כל זמן שהאיסור ומלאכתו של עשיו הוא, אנחנו רואים בצבא הישראלי דבר מדהים, מעולם לא היה לנו פה צבא בסגנון של הגוי בגדול. לא יכול. שום פעולה צבאית ושום זהו לא יכלה להופיע בצורה. מה שהשמאל מאשים כל הזמן על דעבות השיטות של אריק שרון וכל זה, הכל לא נכון. מעולם לא היה פה שום קרב, שום פעולת תגמול, שום מלחמה שהיא נבעה ממה שאתה מוצא את סגנון העולם. לא היה דבר כזה. ולכן, באמת גם, לא בטוח שעשינו את כל מה שצריך לעשות. אבל צריך לזכור, כל זה, זה רק תעודת כבוד. גם אנחנו סובלים משלה, וגם אם יעקב נתיירה ולא עלה, ולכן הרבה שנים בניו סובלים ובלתי יכולת לענות, בסופו של דבר, יש לנו הבטחה, מישרתיך על המשפט, מייסריך ביסורים בעולם הזה כדי לנקות מאבונותיך לעתיד לבוא. כלומר, כל הצרות שעברנו בגלות באו למרק את הנפש שלנו כדי להכשיר אותה לשוב לארץ ישראל, כמו הדבר שלמדנו עכשיו אמר הדור, לחזור לארץ ישראל ולהיות יכול להופיע פה את המלכות הישראלי בסגנון המקורי שלה, להיות בנפש פנימית תם יושב אוהלים, טהור, צדיק, ומתוך הכרה שכלית לאחוז בעקב עשיו, לבוש בגדי עשיו ולבנות את המלכות הישראלית.